דף וב עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד, אומרת הגמרא, ואמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. אם אותו אדם יגיד, אדם אחר, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. ומבארת מיד הגמרא, והנמי לי בדברי תורה. אבל במסע ומתן סייתה ומן שמיה. ולדברי תורה לא אמרן אלא לחידודי. אבל לעוקמי גרסה סייתה מן שמיה היא. וצריך להסביר פה את המימרה הזאת של רב יצחק. על אף שאנחנו לא הולכים להתעכב על זה כמו שבאמת צריך. אבל לכל הפחות לנסות להבין היטב מה כתוב פה, מה רב יצחק רוצה מאיתנו. לכאורה, וזה כבר מבואר באחרונים, חיים ולוז'ינר, האמרה אמס, מה המסר של הגמרא? יגעת ומצאת, הרי זה סתירה מיני ובי. מציאה, זה אדם הולך ברחוב, ובמקרה הוא מוצא מציאה. זוהי מציאה. יגיעה, באופן נורמל, אדם לא מחפש מציאות. כשהולך לשוק הוא מחפש מציאס. אבל כשאדם הולך ברחוב הוא לא מחפש מציאה. יש מצב שאדם הולך ומוצא מציאה. יגיעה, פירושו של דבר, אדם שעמל. א', אז אולי נתחיל להסביר, אני אומר עוד פעם, ניסיון, אם מצטבל טוב. אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי. אנחנו אתמול עשינו סיום, בסיום אנחנו אומרים, כך אנחנו מסיימים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. על פניו זה משפט שקרי. ראית פעם מישהו עמל ולא מקבל שכר? אדם, אתה מזמין אותו לעבוד, אתה מביא פועל, אתה לוקח, אתה משלם לו כסף, מה פרוש? עמל, אדם עושה פעולה, הוא מקבל על זה שכר. אלא כתוב פה דבר כזה. כשאתה הולך אצל נגר ומזמין שולחן, והוא לוקב לך בסכום X, ואתה בא אליו בזמן גמר העבודה והוא מספר לך, תשמע, אל תשאל מה קרה. מה קרה? נשבר לי פלטה באמצע, והפורמייקה לא נדבקה, והמכונה הלכה לי, ושייפתי ביד יומיים. אתה נכנס לסנדלר, והסנדלר אומר לך, תשמע, סוליה, כתוב ככה, מחירון, 30 שקל. יש סנדלר אחד, יש לו מכונות, חדישות, מכניס תנל, אחרי חצי שעה יוצא מצד השני, מסודר, מודבק וכו'. יש את הנגר השני שעוד נמצא מהשנים העברו. הוא הולך וחותך את הסוליה ומדביק ולא יוצא לו בדיוק, וזה נחתך קצת פחות, אז הוא לוקח סוליה חדשה ויומיים הוא שם את זה במלחציים. אתה בא אליו ואתה אומר לו, תשמע, זה שלושה ימי עבודה, אני לא לוקח את תעריף גבוה, אבל שלושה ימי עבודה, יש לזה מחיר. אדוני, זה בכלל לא מעניין. אותי לא מעניין מה תרחת ומה יגעת, זה לא עניין שלי. אותי מעניין דבר אחד. הפעולה הזאת היא שווה X. הם עמלים על העמל, הם לא מקבלים שכר. אנו עמלים, בתורה לא מקבלים שכר כמה אתה יודע. בתורה מקבלים שכר כמה אתה עמל. אם עמלת, זה השכר שלך. מאלה בא הגמרא ופותחת ואומרת, ראשית, בתורה, אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. אין דבר כזה. בתורה אתה לא מקבל על כמה יש ביד. זה בכלל לא מעניין. יש אדם שהוא מוכשר מאוד, הכל בא לו בקלות. יש אדם שהכל זה בלט, הוא צריך לעבוד קשה, וגם זה בקושי. ואחרי יום עבודה יגיע קשה לו. יגעת, על זה אתה מקבל את השכר. לפום צער האגרה כתוב. השכר שלך עוד יותר גדול. כמו הקושי, ככה השכר. יגעת, אל תגיד לא מצאת, אין דבר כזה, אל תאמין. הצד השני, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אין דבר כזה. אדם שלא, אין לו יגיעת התורה, אמרנו, בתורה לא מקבלים, היה לו וורט, יצא לו, ובמקרה הוא חלם והוא קיבל, ראינו כאלה דברים, כן, יש ילד מוכשר, הוא לא לומד בבית ספר והוא מצליח. לא בתורה, בתורה לא מקבלים על ההצלחות. בתורה זה לא מבחן, אתה לא קיבלת 100, אז עברת, הלך לך מזל. עשית, היה מבחן אמריקאי, עשית א', ב', ג', ניחשת, אבל במקרה ניחשת נכון, זה לא ככה. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. זה לא התורה, לא על זה דיברנו. יגעת ומצאת, מסיימת הגמרא ואומרת, אבל תדע לך. כתוב הרי בגמרא שתינוק במעי אמו, נר דלוק לו על ראשו, ויש מלאך שמלמד אותו את כל התורה כולה. וכשהוא יוצא ממעי אמו, בא המלאך וסותר לו על פיו. לכאורה, דבר מוזר מאוד. ממו נפשוך? או שלא ילמד אותו תורה בכלל, אני מבין. אם הוא החליט ללמד אותו תורה מסיבה כלשהי, אז תשאיר את מה שלימדת. והתשובה היא, כי כדי לקבל תורה, כדי שבן אדם יוכל לקלוט את הדבר הרוחני הזה, אם לא היה מלאך מלמד אותו במעי אמו, אי אפשר לקבל תירה. תירה זה דבר רוחני. זה דבר שגוף בהמי לא יכול לקבל אלמלא שהמלאך לומד וסותרו על פיו, כי זה עמל התורה. זה שהוא יודע תורה זה לא יעזור, אנחנו עמלים. אז הוא סותר על פיו, אבל צריך את הכלי קיבול. הכלי קיבול זה עושה המלאך. מה? לא, זה לא משנה, יש לזה תשובות, אבל זה לא בעיה בכלל. אתה גם לא יודע מה המלאך עושה אצלו. אומרת הגמרא, יגעת ומצאת. אתה יגע, אבל תדע דבר אחד, רב חיים שמולביץ, אנחנו עכשיו לא נאריך, אבל יש לו שיחה בתפשין למדבט, שיחה י"ז, שם הוא מעריך לבאר. למה צריך להיות יגע בתורה? אז הוא מוכיח שהיגיעה זה בגלל חטא אדם הראשון. זה היגיעה של האדם. אבל תורה בפועל, כתוב מוישה רבינו קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, למד 40 יום. כל יום היה משכח, עד שניתנה לו במתנה. שורה תחתונה צריך לדעת שתורה זה מתנה. יגעת, ואחרי כל היגיעה שלך זה בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל האמת היא, ומצאת, תדע לך שזה מציאה מן השמיים. אז זה לכאורה הפשט הפשוט של הגמרא, וזה אומרת הגמרא, אני מילה בדברי תורה. אבל במסע ומתן, סייעת וממשמיה, במסע ומתן אומר שלי מהמלך בחוכמתו, ולא לחכמים לחם. זה לא נמדד בחוכמה, צריך סייעת דשמיה, אתה יכול לעשות שמיניות באוויר. אם יש סייעת דשמיה אתה צריך, ואם אין סייעת דשמיה אתה לא תצליח. אי אפשר לשנות. אומרת הגמרא, ולדברי תורה לא אמרן, אלא לחידודי. כל מה שאמרנו, יגעת ומצאת, זה עומק התורה. עומק התורה זה יגיע, אבל הקבלה זה מציאה, זה מתנה. אבל יש חלק בתורה, אבל לאוקמי גרסה, סייעת המשמיה, ולאוקמי גרסה בפשטות, זה הכוונה היא לזכור, לזכור את התורה, להעמיד את השמועה, זה סייעת הדשמיה מיוחדת, אני צריך להתפלל על זה, להתחנן על זה, שיהיה לו סייעת הדשמיה. בנימה אישית, אני חושב שלאוקמי גרסה, סייעת הדשמיה, זה לפעמים, כמו שאני לא יודע, אני צריך להכין שיעור, אז אני יודע שהרבה פעמים בן אדם מכין שיעור, ולפעמים הדברים לא סגורים, לא סגורים. אתה מנסה, אתה מתלבט, אתה מרגיש זה לא זה. אתה בא לשיעור יציאת הדשמיה של הציבור, אתה מתחיל לדבר ופתאום הדברים מסתדרים בראש. דברים שחשבת, חשבת, לא היה יציאת הדשמיה. זכות הציבור, זה נקרא לאוק מגירסה, להעמיד את הגירסה. לפעמים אתה השתדלת, זה לא מספיק. זה יציאת הדשמיה, זה רק על ידי יציאת הדשמיה מיוחדת. אומרת הגמרא, ואמר רב יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. שנאמר, אל תתחר במרעים, אל תעשה תחרות עם הרע. ולא עוד, אלא שדרכיו מצליחים. שנאמר, יכילו דרכיו בכל עת, יצליחו. יצליחו דרכיו בכל עת. תדע לך, בעת הזאת עם מזלו משחק לו. ולא עוד, אלא שזוכה בדין באותו העת, שנאמר, מרום משפט מנגדו. משפטיך מנגדו, דהיינו שממרומים מסולקים המשפטים ממנו. ולא עוד אלא שרואה בסוניו, הוא גם מפיל את סוניו, שנאמר כל צורריו יפיח בהם. יפיח, פיחה זה דרך נפילה. אומרת הגמרא, איני, זה הפשט. באמת אסור להתגרות ברשע. ואמר רב יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנאמר, עוזבי תורה יהללו רשע. ושומרי תורה יתגרו בהם, אז הנה מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. וטניה, רבי דוסאי בר מתון אמר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. ואם לחשך אדם לומר, אל תתחר במרעים, ואל תקנה ועושה עוולה, ואם יבוא אליך אדם ויאמר לך באוזן, רגע, אבל אתה מתנהג נגד פסוק, מה פירוש אתה מתחר? מה פירוש להתגרות ברשעים? אבל הפסוק אומר, אל תתחר במרעים. תדע לך, ואומר, אתה יודע מה הפשט בזה? מי שליבו נוקפו אומר כן. זה פשוט מגיע מחולשתו. הוא לא מאמין, וכיוון שהוא לא מאמין, תכף נראה ביה. אבל ממילא ליבו נוקפו, אלא אל תתחר במרעים, מה כתוב בפסוק? להיות כמרעים. אל תתחרה איתו מלשון תחרות, אל תאחוז במעשיו הרעים, ואל תקנה בעושה עוולה להיות כעושה עוולה, ואומר וראיה לדברים, אל יקנה לדחוף בחטאים, אל תנסה להיות דומה לרשע, אבל לא שאתה לא יכול. אז ממילא יש פה סתירה לכאורה, כן אנחנו צריכים להתחרות, להתגרות ברשעים, או אסור להתגרות ברשעים. עונה הגמרא לא קשיא, הבמילי דידי, הבמילי דשמיא. בעניינים הפרטיים אל תתחר במרים, הרשע יכול להיות רשע משחקת לו. יש אבל דברים של קנאת השם, בעניינים של שמיים, תתגרה ברשעים. מוכר לספר, מישהו סיפר לי סיפור לא מזמן, הוא סיפר לי את זה על יהודי שנפטר. היה חבר חדר שלו בישיבה, סיפור של 40 שנה ומעלה. סיפר שאותו בחור הנפטר, אז היה בחור, נפטר עכשיו, אדם לא מבוגר. הבן אדם הזה, לא יודע אם מכירים, אבל בירושלים, בדרך כלל שהיו נוסעים מהישיבה לגוש דן, לא היו עולים על קו של אגד, היו הולכים למוניות בשטראוס, ונוסעים במונית, שם הכל 15 דקות מתמלאת מונית ויוצאת, כך היה מקובל. הוא מספר שלילה אחד בקור הירושלמי, 12 בלילה, הוא מגיע למוניות, בדיוק בורחת מונית, והנחמה תמיד הייתה שלכל הפחות אתה יושב מקדימה במונית, לא היה צפוף, מאחורה צפוף. קיצר מתיישב מקדימה, מקורבל כולו, לוקח 5-10 דקות, באמת המונית מתמלה, נשארו שתי מקומות, ואז מופיע יהודי ירושלמי, קטעי נספסי, ממשתו, דופק לו בחלון מקדימה, אומר לו, עם גרמן, אתה רוצה לדבר בלימוד בדרך? בוא, תן את המקום לאשתי, ונתיישב מאחורה. הוא מסתכל עליו ואומר, לך חיכיתי, בדיוק לך. פותח הדלת, נותן לאישה להיכנס, מי זה היה היהודי הזה? רב אמרם בלוי. עוד הם נכנסים למונית, כך הוא מספר. עוד הם נכנסים למונית, עוד לפני מסתדרים במקום הוא כבר תוקף. כן? הוא כבר תוקף. מה הוא תוקף? הוא מתחיל לומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי אתה? תגיד, אתה לא חושב שאתה משוגע, אתה ועוד שניים, שלוש כמוך? תראה מה אתה עושה, חילול השם, אתה עומד באמצע כביש בשבת, נשכב על הכביש מול הקולנוע שם באדיסון, ובאים 60-70 כתבים ומצלמים אותך, מה אתה מבזה את עצמך, זורקים אותך על הכביש, אתה שואית, אתה לא חושב שאתה מגזים, וככה אומר נתן בו הרויס הרויס נכנס, אמר כל מה שהוא יכול. כשהוא גמר הוא אומר לו, אתה אומר טוב, עכשיו אני רוצה לומר לך, יש מדרש בפרשת בשלח. המדרש אומר, הים ראה וינוס. מה ראה הים שנס? אז המדרש אומר, המדרש המפורסם, וראה ארונו של יוסף. יש עוד מדרש. ראה תנא דבי רבי שמואל. כך אומר המדרש. מה ראה הים וינוס? ראה תנא דבי רבי שמואל. עכשיו. אומר לו ככה. נחשון בן עמינדב קופץ לים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר על בני ישראל וייסעו. עשו לים. מה עושה נחשון? היחידי שקופץ לים, אמנם רב חיים שמולביץ יש לו, רב חיים סטוצ'ינר, מהלך שלם, למה נחשון קפץ ולא אחרים? אבל פשוט, למה נחשון קופץ? אז אם אחד משוגע קופץ למים, הים נפקע, בשביל משוגע אחד שירד לים, מיליונים עומדים בחוץ ולא רוצים לרדת למים. למה נפקע הים? אומר תנא דבי רבי שמואל, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הנחשון בן עמינדב הוא היה הסמל של עם ישראל. אז כולם ירדו לים ללמד על הכלל, הים נפקע. אמרם בלוי לא נשכב לכביש, אמרם בלוי. עם ישראל שוכבים על הכביש. וכשעם ישראל שוכבים על הכביש, אז ממילא חייב להיות. איפה יש דין של קנאה? זה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, תדע לך, קנאת השם, שם אין כזה דין של אל תתחר במרעים. במקום שזה עניין אישי, במילי דידי, שם צריך להיזהר, יש דבר כזה רשע, שעה משחקת לו. עוד אומרת הגמרא, ואי בעיתי מה הווה במילי דידי, ודאי, במילי דשמיא ודאי, אבל הווה במילי דידי ולא קשי, הווה צדיק גמור, הווה צדיק שאינו גמור. דאמר אבונה, מי דכתיב, למה תביט בוגדים תחריש בבלה רשע צדיק ממנו? צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע. היום שאלו אותי, מה זה צדיק גמור ומה זה צדיק שאינו גמור? קשה לי להגיד שאפשר להגיד הגדרות, מה זה צדיק? לא יודע. אבל אני יודע דבר אחד, מה כתוב פה בגמרא. בגמרא כתוב, יש שתי סוגי אנשים, איך אפשר לגדול? יש אדם שגודל בדרך מאוד פשוטה. הוא דורך על השני, הוא דורך על השני, הוא נהיה גבוה. יש דרך לגדול, לעבוד, אתה עמל, אתה גדל. יש שני סוגי צדיקים. יש אדם שהוא צדיק, כולם אומרים, זה צדיק. יש אדם שהוא, השם ישמור, אבל שים אותו ליד רוצח, הוא באמת צדיק. ביחס לשחור הזה הוא נראה לבן. אומרת הגמרא, תדע לך, ולא קשה, הבצדיק אמור הבצדיק, איך זה? רשע, כתוב, צדיק ממנו, אחד כזה, בולע. אם הוא לא, הוא בעצמו, נו. אבל הוא צדיק ממנו, כשהוא עומד ליד הרשע, הוא נחשב צדיק. אחד כזה בולע. אחד שהוא צדיק אמור, שעומד בפני עצמו, והוא צדיק, אחד כזה, אין לו מה לחשוש. והיא בעת אימה, שעה משחקת לו שייני. עוד אומרת, אגמר, כן, יש זמן כזה, שהמזל משחק אצל הרשע, וכשהשעה משחקת לו, תתרחק. אומרת הגמרא, כאן יש גמרא מאוד תמועה. אנחנו נצטרך להשתמש במערשה כדי להסביר את הגמרא, לא בשביל פשט, בשביל להסביר מה אנחנו לא מסבירים. אומרת הגמרא ככה, אמר אולה, איטליה של יוון זה כרח גדול של רומי. איטליה של יוון או איטליה של רומי? לא כך ברור. איטליה של יוון, כרח גדול של רומי. אבל אין הדברים. אומר הרשי במקום, איך בכלל נולדה איטליה? אומר רשי, כשמנשה העמיד צלם בהיכל, בית ראשון, 250 שנה לפני יוון בכלל. מנשה. יוון זה אלכסנדר מוקדון, זה 40 שנה מבית שני. אבל כשמנשה מעמיד צלם בהיכל, יורד גבריאל, כמבואר בגמרא בגיטין, ונועץ קנה באמצע הים, והקנה הזה מקבץ סביבו אפר, נהיה אי, וזה גדל, וזה הפך להיות איטליה של יוון. אותו כרח גדול של רומי, ואבי את תלת מהפרסה על תלת מהפרסה. 300 פרסה על 300 פרסה. ויש בה שין סמכי שווקים. 365 שווקים, כמניין ימות החמה. וקטן שבכולם של מוכרי עופות. השוק הקטן ביותר זה השוק של מוכרי עופות. כמה זה שוק קטן? והביה 16 מיל על 16 מיל. בעברית 16 קילומטר על 16 קילומטר. 4 פרסה על 4 פרסה. זה השוק הקטן. ומלך סועד בכל יום באחד מהם. והדר בה מי שגר באיטליה, אף על פי שאינו נולד בה, נוטל פרס מבית המלך. אפילו שהוא לא נולד במקום, את המזונות, אוכל מקבלים מהשלטון. והנולד בה, אף על פי שאינו דר בה, גם הוא נוטל פרס מבית המלך. ו3,000 ביבני יש בו, בית המרחץ. בית המרחץ בזמן הגמרא זה ביטוי לאושר. מי יכל להביא מים, מים לבית המרחץ? 3,000 בתי מרחץ, כמות אדירה, שפע אדיר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ו500 חלונות מעלים השם חוץ לחומה כדי לא לפגוע בחומה. צידו אחד ים וצידו אחד ערים וגבעות, צידו אחד מחיצה של ברזל, וצידו אחד חולסית, אבנים כאלה חלקות, ומצולה מקרקעית הים. נפלא מאוד, מה הגמרא אומרת? אז להסביר את העמקי סודות הגמרא, אני לא יודע, ודאי שכתוב פה דברים גבוה מעל גבוה. אבל כן אני יכול לומר את דברי המערשה. המערשה זה כמו הגמרא בשבת. אומר המערשה, אתה יודע מה כתוב פה? כל אלו דברים הם סיפור גדולתם וחשיבותם של רומי. להשמועינן, אם לעוברי רצונו כך, לא עושה רצונו לישראל לעתיד לבוא על אחת כמה וכמה. המערשה ממשיך. אתה יודע מה הגמרא בא לומר לך? אם ככה מקבל הרשע, תבין איזה שכר צפון לצדיקים, לעם ישראל לעתיד לבוא. זה הרי פינץ על מה שאנחנו נקבל, כי אם ככה רשעים, אז מה יהיה לנו? כך היה, כשיצאו בשבת, ראה אותו על הסוף, אם לא עושה רצונו, לא עוברי רצונו על אחת כמה וכמה. אומרת המשנה.
כל הגמרא הזאת מפחילה בגרמניה
של... כן, וזה הרי זה...
אל תתחר ברשעים, זה מה ש...
וזה החיבור, זה החיבור. יש הרי גרסה של גרמניה. המשנה שלפנינו זה בעצם הפתיח לסדר משניות הבא לקראתנו בפרק ראשון, שבעצם המשנה הראשונה קשורה אלינו, ההמשך כבר זה מושאל. המשניות האלה נקראים אין בן, אין בן, המפורסם, אין בן שבת ליום טוב אלא וכולי. אז ככה מתחילה המשנה שלנו, וזה בענייני הפורים. קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה. דובר, בית דין מעברים את השנה עד כפתת באדר. יותר מזה, ראינו שבתקופת תמוז למשל בית דין לא מעברים, כי עיבור השנה לא נובע תמיד רק בגלל התקופה. נכון שכשכתוב בפסוק שמור את חודש האביב, ואנחנו צריכים לדאוג שהתקופה שפסח ייפול בתקופת האביב ולא יברח כמו שאצל המוסלמים יכול לברוח הפסחא, אז יש דין של לעבר, יש צורך לעבר, אבל יש עוד סיבות, פירות האילן, יש כל מיני שיקולים לבית דין למה לעבר את השנה. את מערכת השיקולים לרוב היו מסיימים רגע לפני. ממילא יכול להיות שבכ"ט אדר מחליטים שהשנה זה שנה מעוברת ועושים אדר שני. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, מה עם התחפושות? יש חובה להתחפש עוד פעם? יש חובה לקרוא מגילה עוד פעם? סעודת פורים עוד פעם? משלוח מנות עוד פעם? מתנות לאביונים? ארבע פרשיות? מה עושים? אומרת המשנה. קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה, קוראים אותה באדר שני. כן, חוזרים עוד פעם. אין בין אדר הראשון לאדר השני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני, לכאורה פשט משנה לפני שלומדים גמרא, שאת הכל, מה שעשית באדר הראשון עלה לך, אז אם קראת אבא פרשיות עלה לך, אם עשית סעודת פורים, אני אומר לפני גמרא, עלה לך, אם עשית משלוח מונס, עלה לך, דבר אחד, קריאת המגילה ומתנות לאביונים צריך לעשות אותם באדר שני. אומרת על זה מיד הגמרא, הלעניין סדר פרשיות, כידוע בחודש אדר אנחנו צריכים לקרוא ארבע פרשיות, ארבע פרשות. אנחנו עכשיו לא חוזרים על העניינים שבעניין, אבל יש לנו לקרוא את פרשת שקלים, כי באחד באדר משמיעים על השקלים, כי אנחנו צריכים להביא את התרומה החדשה למקדש, על מנת שנוכל לקנות את הקורבנות ציבור. אחרי זה יש לנו פרשת זכור, הקדמה לפורים, זכור את אשר עשה לך המולק, קודם אנחנו זוכרים, אחרי זה אנחנו מוכים בחג הפורים, אחרי זה יש לנו את העניין של פרה אדומה, להיטהר, ואחרי זה יש לנו את החודש הזה לכם, ראש חודשים, שזה התחלה של הסימן של חודש ניסן, של זמן הגאולה. הנוגע אלינו, סדר הפרשיות זה וזה שווים. אם קראת באדר ראשון, אין צורך לחזור באדר שני. מה נמתניתים? לפי מי הולכת המשנה שלנו? אומנם תוספות למעלה אומר, הלעניין סדר פרשיות זה וזה שווים. שאם, אומר תוספות, שאם קראו ארבע פרשיות באדר ראשון, שעדיין לא היו יודעים שצריכים לעבר, ובתרח עיברו השנה, אין צריך לקרותם באדר השני. אבל מה יהיה כן ידוע שהולכים לעבר, ובכל זאת הוא קרא בראשון? אז כרגע נשאיר את זה פתוח, אלא אם כן יותיר הזמן. כי יש פה איזה לשון בתוך דברי הר"ן. הר"ן מזכיר איזה לשון שאולי אפשר היה לדייק. פירוש לא מבעיה היכה דניתברה ואחר כך קראוה, אלא אפילו קראוה ואחר כך ניתברה, לא מבעיה היכה דניתברה ואחר כך קורא, זה על המגילה, אלא אפשר קראוה ואחר כך קוראים אותה באדר שני. השאלה איך מסתכלים על הארבע פרשות, אבל רגע נשאיר את זה. אומרת הגמרא, אם כך, מה נמתניתים? ספר לי ראשית מי זה המשנה. כי זה לא תנא קמא, ולא רבי אליעזר ברבי יוסי, ולא רב שמעון בן גמליאל, והגמרא מסבירה על מה הכוונה, דתניא. למדנו בברייתא, קראו את המגילה באדר הראשון, ונתעברה השנה קוראים אותה באדר השני. שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון, חוץ ממקרא מגילה. לפי תנא קמא, כל מה שעשית באדר ראשון נפלא. מקרא מגילה זה הדבר היחידי שגם אם קראת באדר ראשון, תחזור ותקרא בשנית באדר השני. החולק, רב לזר ברבי יוסי אומר, אין קוראים אותה באדר השני, שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון. בא רב לזר ברבי יוסי ואומר, מה פתאום? כל מה שעשית באדר הראשון, עלה לו. אין שום צורך, שום דבר לחזור באדר שני. רב שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יוסי, אף קוראים אותה באדר השני. כן, כן חוזרים וקוראים את המגילה. שכל מצוות שנוהגות בשני, באדר ב', אינו נוהגות בראשון, זה לא מועיל באדר א'. ושבין מסיים את הברייתא, לפי שלושת הדעות דבר מוסכם, בהספד ובתענית שעשרים בזה ובזה. הספד ותענית, גם באדר ראשון י' ותתוו, וגם באדר שני י' ותתוו, אסורים בהספד ותענית. אתמול הסכמנו בתוספות מה זה נקרא הספד, אם זה תחלון או יותר מזה, אבל שווים בהספד ותענית. אומרת הגמרא, רב שמעון בן גמליאל, היינו תנא קמא. לכאורה בברייתא, תנא קמא אומר שבאדר שני קוראים את המגילה. ורב שמעון בן גמליאל אומר את אותו דבר, שבהדר שני קוראים את המגילה. אמר רב פאפה, סדר פרשיות יקרא ביניהו. דתנא קמא סבר, לכתחילה בשני. לכתחילה, תעשה הכל בהדר ב'. והיא אבוד בראשון, אבוד. ואם עשית בהדר א', עלה לך. בר חוץ ממקרא מגילה, דאף על גב דקרו בראשון, חוזרים וקרו בשני. צריך לחזור. ורבי אליעזר ורבי יוסי סבר, אפילו מקרא מגילה לכתחילה בראשון, אין שום צורך לעשות בהדר ב'. ורב שמעון בן גמליאל שיטה שלישית סבר, אפילו סדר פרשיות, יקרו בראשון, קרו בשני. אם ככה, רב שמעון בן גמליאל חולק עם תנא קמא, לפי תנא קמא רק מקרא מגילה חוזרים, ולפי רב שמעון בן גמליאל את כל מצוות החודש, כולל סדר ארבע פרשיות, חייב לחזור ולעשות באדר שני. וכאן מגיעה הגמרא לשאלתה. אומרת הגמרא, אם ככה, לפי מי הולכת המשנה? מדוע? מני? היא תנא קמא קשי המתנות. המשנה אומרת שבאדר שני צריך לחזור ולתת מתנות לאביונים. תנא קמא אומר רק מקרא מגילה. לכאורה מתנות לאביונים הוא לא צריך לתת. היא רבי אליעזר ברבי יוסי, קשי ענה ממקרא מגילה. אפילו מקרא מגילה לא צריך לחזור. היא רב שמעון בן גמליאל, קשי הסדר פרשיות. לפי רב שמעון בן גמליאל, על הכל חוזר. המשנה אומרת רק מקרא מגילה, מתנות לאביונים. עונה הגמרא לעולם תנא קמא. ותנא מקרא מגילה, והוא הדין מתנות לאביונים. דהא בהא תליא. הרי למדנו את הטעם שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. עיניהם של עניים נשואות, הם מחכים לזה. ומכיוון שמחכים למקרא מגילה, אז מתנות לאביונים זה חלק ממקרא מגילה. אז אם אתה אומר שצריך לחזור על מקרא מגילה בעברית, זה לחזור ולתת מתנות לאביונים. ולכן, תנא קמא זה השיטה של המשנה שלנו. עוד אומרת הגמרא, והיא בית אימה לעולם רב שמעון בן גמליאל. המשנה היא באמת כמו השיטה השלישית, שעל הכל צריך לעשות באדר שני. היי לכאורה איפה זה כתוב במשנה? ומתנית עם חיסור המחסרה והכי קטני, כך צריך ללמוד את המשנה. אין בין 14 שבאדר הראשון ל-י"ד שבאדר השני, אלא מקרא מגילה ומתנות. הלעניין הספד ותענית זה וזה שווים. ואלו סדר פרשיות לא מהירי. נקודה. אומרת הגמרא תראה. אתה יודע מה הפשט במשנה? חיסור המחסר. פירושו של דבר שבאמת במשנה מבואר על י"ד. הווה אומר. אנחנו עד עכשיו הבנו שהנידון זה על חודש אדר. ואם הנידון זה על חודש אדר, למה לא מוזכר ארבע פרשיות? בהכרח שיש מחלוקת. לא. המשנה לא מדברת על חודש אדר, המשנה מדבר על י"ד אדר א' מול י"ד אדר ב'. אומרת על זה המשנה, תדע לך שחייבים במקרא מגילה ומתנות לאביונים. עכשיו אם תשאל אותי מה הקשר בין אדר לאדר, גם את האב הפרשיות צריך לחזור באדר השני. הגמרא אבל לא מסבירה, ומה עם סעודת פורים? הגמרא מתעלמת. אומר הר"ן במקום, נראה לי, דהיינו תעמד דלא אמר נמי סעודת פורים, משום דמסכינן בגמרא דלעניין הספד ותענית, זה וזה שווים. כלומר, שאסורים בהספד ותענית בזה ובזה, באדר א' ואדר ב'. ואסור בהספד ותענית משמחה ומשתה נפי. אז אם אתה לומד את זה משמחה ומשתה, זאת אומרת שצריך לעשות סעודה. וכך הוא בא להלכה באמת בסימן האחרון באורח חיים, בתפרי צדיק זין, מביא הרמה, אומנם יש שומרים ויש שומרים, אבל הוא מכריע להלכה שכך נהגו לעשות משהו, איזושהי סעודה בי"ד אדר א', זכר. וזה אומר פה בסוף הדברים, וקרוב הדבר, גם כן שראוי להרבות בסעודה בי"ד שבראשון. אז ההלכה, הרמה פוסק, שלהרבות לא צריך, אבל לעשות סעודה כלשהי צריך. מה עם משלוח מונס? אז אמרנו ככה, מקרא מגילה צריך, מתנות לאביונים צריך, לעשות סעודה גם צריך. אומר על זה ולשלוח מנות, אבל לעניין משלוח מנות, כיוון דדמו למתנות לאביונים, דליתנאיו אלא בשני, משמע נמי דאף משלוח מנות אינו, אלא בשני. אומר הר"ן, כן, גם משלוח מנות צריך לעשות. נו, אז למה כשמקדימים ליום הכניסה, אותם כפרים, לא מוזכר שהם צריכים לעשות משלוח מנות? למדנו מקרא מגילה, ולמדנו את הסעודה עושים בזמן. אז זה מה שהוא אומר. משלוח מנות זה חלק מהסעודה. מתי שצריך לעשות סעודה, אז אני צריך לעשות משלוח מונס. כיוון שהכפרים שמקדימים ליום הכניסה הם קוראים מגילה, ואיניהם של עניים נשואות אז עושים מתנות לאביונים. אבל סעודה לא עושים, אלא בי"ד. אז כשעושים את הסעודה, גם עושים את החלק הזה של המשלוח מנות.
הגמרא לא משמע כך. הגמרא אנחנו משלוח מגילה, ומתנות לאביונים.
אז לכם, אחרת לא הייתי צריך תרן. אומר הרן, פשט בגמרא, פשט על דברי הגמרא, זה הכותרת שלו. על הגמרא הזאת, זאת אומרת, לא סתם. מה? לכאורה לא סגרנו את הנושא הזה, כי זה נושא קצת בעייתי. לא כתוב פה באף מקום שאם ידעו ועשו זה הבעיה. כתוב פה לפי רב שמעון בן גמליאל, שגם אם ידעו וגם אם לא ידעו, לפי רב שמעון בן גמליאל, ממילא צריך לחזור ולעשות הכל באדר שני, כאשר אין נפקא מינה. ודאי שצריך לעשות באדר השני.
עושים פעמיים?
מתחפשים פעמיים. כי היום אנחנו יודעים הרי.
יש לנו לוח. אבל זה מה נשארה מורברת, באדר ראשון לא עושים לא
משלוח. וגם פה לא דיברתי על אדר ראשון, אדר שני. אם הוא עשה כבר באדר ראשון, הוא חוזר ועושה באדר שני, זה הכוונה, ודאי. אוי ובוי. ודאי שלא, רק לגבי סעודה, זה הפרט היחידי שהוזכר. הבנתי. לא, אז אני לא הסברתי מספיק טוב. נפסק להלכה שבאדר ראשון עושים משהו מסעודת הפורים. לא משלוח מנות, לא מתנות, לא שום דבר. אומרת הגמרא, זה ליהודה לתתוו, אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב יוחנן, הלכתה כרב שמעון בן גמליאל שאמר משום רב יוסי, שהכל חוזר ועושה בשני, חוץ מהספד ותענית, שגם בראשון. אמר רב יוחנן, ושניהם יקרא אחד דרשו, גם רב לזר ברב יוסי וגם רב שמעון בן גמליאל, המקור מתחיל באותו מקור, כפי שכבר דובר בכל שנה ושנה. רבי אליעזר ברבי יוסי סבר בכל שנה ושנה, מכל שנה ושנה, אדר הסמוך לשבט, אף כאן אדר הסמוך לשבט, באדר ראשון מקיימים לכתחילה. ורב שמעון בן גמליאל סבר בכל שנה ושנה, מכל שנה ושנה, אדר הסמוך לניסן, אף כאן אדר הסמוך לניסן, ומיד אומרת הגמרא. בישנמה רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר טעמה, למה רבי אליעזר ברבי יוסי אומר שעושים באדר ראשון, דהן מעבירים על המצוות, מצווה ועליך אל תחמיצנו ושמרתם את המצות, אל תקריא את המצות אלא את המצוות. אז יש לך הזדמנות לעשות מצווה, מי נחכה לאדר שני, קופצים על המציאה. אלא רב שמעון בן גמליאל, מה איתה מה? למה באמת אדר סמוך לניסן? אמר רב תבי, תמה דרב שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף. אנחנו רוצים לסמוך את הגאולה של אדר, הגאולה הזאת היא לגאולה של ניסן. הזכרנו הרי רשי לאל, שרשי אמר, שלמה משנכנס אדר מרבים משמחה, שאז מתחיל הגאולה, ורשי אומר, מה זה? פורים ופסח, שאלנו מה הפסח קשור, והתחלת בגאולה, וכיוון שזה אותו סמיכות, כיוון שזו אותה גאולה, אנחנו סומכים גאולה. רבי לזר אמר תאמה דרב שמעון בן גמליאל מאחר, דכתיב לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, אתה יודע מה זה השנית? פעם שנייה, דהיינו באדר שני, והיא צריך למכתב, זין עמוד א' השנית, והיא צריך למכתב בכל שנה ושנה. דימי בכל שנה ושנה אהבה מינה כקושיין, הרי אמרנו אין מעבירים על המצוות, כמה שמנה השנית שצריך לעשות באדר ב' כי לסמוך גאולה לגאולה. ויש מנה שנית אבה מינה בתחילה בראשון ובשני. צריך לעשות שתי אדרים, גם באדר ראשון וגם באדר שני, כמה שמנה בכל שנה ושנה. אחד, אדר הסמוך לניסן בלבד. שואת הגמרא ורב לזר ברבי יוסי, היי השנית מה יביד לי? רב לזר ברבי יוסי אבל הרי אומר שעושים באדר ראשון, אז מה הוא עושה עם המילה השנית? עונה הגמרא, מבעל אלקטר רב שמואל בר יהודה, דאמר רב שמואל בר יהודה, בתחילה קבוע בשושן, ולבסוף בכל העולם כולו. אם אפשר להסביר פשט, אנחנו נשמח. מה כתוב פה? אומרת הגמרא, זה צריך לזכור לסעודת פורים, זה מיירדיק. מה הגמרא רוצה פה? מה הוא אומר פה? מבעל אלקטר רב שמואל בר יהודה, דאמר רב שמואל בר יהודה, בתחילה קבוע בשושן, ככה זה היה באמת. בהתחלה קבעו רק בשושן את הפורים, ואחר כך באיגרת השנייה, שנה אחרי זה, קבעו את זה בכל העולם כולו. זה לא תואם את מגילת אסתר שאני מכיר. במגילת אסתר שלי כתוב אחרת, שמה במגילה זה קלף, כתוב ככה במכתב הראשון, אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הרחוקים מהקרובים והרחוקים, וקיבל היהודים וכל אלה, ואחרי זה מוזכר, קימו וקיבלו עליהם ועל זרם. את השאלה הזאת היא שואל הרשש. אבל את הרשש הזה מוכרחים לזכור. אגב, הרשש גם יוצא מהרגלו. הרשש מאוד מקצר, ופה הרשש מאוד מעריך. זה פשט אמיתי. אומר הרשש, הרי לכאורה, הכל מופיע כבר באיגרת הראשונה. על מה אתה מדבר? אומר הרשש, פשט אדיר. אנחנו יודעים שהחשברוש שלט בכיפה. שלושה מלכו בכיפה על כל העולם כולו. ביניהם היה אחשוורוש. אומר הרשש, מה זה נקרא שולט בכיפה? אפשר להבין את זה במשגים גם של שנות ה-2007. למה? יש משל מקום שהמלך שולט על המדינה. הוא מנהל את המדינה. יש מקום שיש ממשלה ויש כנסת ויש בית המחוקקים והכל יש. אבל למעשה המילה האחרונה יש מישהו מעל הכל. בחיי היום יום המדינה חיה לעצמה. אבל כשזה מגיע למשהו אמיתי הולכים לבוס. בעברית זה כמו מדינת ישראל וארצות הברית לצורך ההבנה. ממילא בא הגמרא ואומרת כזה דבר, אומר הרשש. המן לא היה שויטה. המן ידע, שמו רשש, מה הוא כתב? המן ידע שאם הוא יוציא גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער והזקן, איפה? בכל מדינות המלך אחשוורוש. בתוך ה-127 מדינה היה מדינות המלך אחשוורוש, שהמלכות, השלטון, הכנסת, בית המחוקקים, הכל תחת אחשוורוש, והיה מקום שהעולם, שהוא תחת חסותו של, אבל הוא עצמאי, אמן את הגזרה נתן רק במדינות המלך אחשוורוש. למה? כאמר לעצמו, דבר מאוד פשוט, אם אני יודע שאני רוצה להשמיד אומה, איזה מדינה נורמלית מתוקנת, מקום שזה המלך אחשוורוש, אז יש חותמת המלך, תשמעו למלך. אבל מדינה מתוקנת שיבואו ויגידו רוצים לעקור אומה, מה פתאום לעשות דבר כזה? ועוד הוא אומר, אנשים היו אומרים לעצמם, רגע, יש לי הרבה דברים טובים לומר להם, זה אצלי שר הפנים, וזה שר החוץ, וזה עוזר לי במשחק, ועוד הם ילכו לאחשוורוש וישפיעו עליו טוב. הוא לא שלח בשמה את הגזרה בכלל, ממילא. באיגרת הראשונה, אז באמת, כשנשלחו הדברים, נשלחו בכל מדינות המלך אחשוורוש, ששם הייתה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד. היה איגרת שנייה. באיגרת הזאת היא כתוב, את סיפור, מי היה צריך את זה? אתה בא ליהודי ניצול שואה ואומר לו, תשמע, רוצים לעשות כך וכך על השואה, אתה יודע למה? כי בשואה קרה כך, תגיד, אתה תספר לי? אני באתי משם, אתה תספר לי? כן, בכל מדינות המלך לא היה צריך הסברים. כולם ידעו מה זה להשמיד, להרוג ולאבד, שנה של מתח. אבל בשאר מדינות, שם זה לא קשור למלך, שם לא הייתה הגזרה. היה צריך לספר להם על מה מדובר. וככה צריך לראות את הרשש לפנים. הוא מיישב ככה את כל הפסוקים שבעייתיים סביב הנושא הזה במגילה. אומרת הגמרא. אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. אני רוצה להיות כתובה. שלחו לה, קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. לא מספיק התנך זה ספר בעייתי. שעוד יופיע בפנים שהיהודים קמו, השמידו, הרגו באומות העולם. שלחה להם כבר כתובני על דברי ימים למלכי דמדי ופרס. מה תירצת? מה תירצת? הספר המפורסם זה תנך. הספר המודפס ביותר בעולם זה התנך. מה, 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 מה התשובה שלה? מישהו שמע פה על פעם על, על ספר מלכי פרס ומדי? ראיתי שמובא בחולים מיירדית. היא אמרה ככה. הרי בספר דברי הימים, בספרי ההיסטוריה החיצונית, מופיע גם כן הסיפור של אסתר. אבל איך זה מופיע? מה, היהודים קמו בוקר אחד, הרגו, זה לא מתאים? לא. היה איש אחד רמאי, קראו לו המן, מזרע המלאק. הוא רצה להפיל את המלך אחשוורוש, אבל המלך אחשוורוש, הראו מודו, ברוב חוכמתו וגדלותו ולפון פיקחותו, עלה על התרגיל, ולא נתן לו להפות את הדבר, וממילא, עד רבה, להינקם בו איבן, פעם צריך להסביר במגילה, את מי היהודים בכלל הרגו? מה? פה, בשיר, מה פה שבא זה כתבי? ככה אנחנו חושבים ביחד. ממילא הפשט הוא כזה. הם באו ואמרו לו, הם באו וטוענת להם, תשמעו, אחרי שכתוב בדפי ההיסטוריה מה קורה למי שפוגע סתם באומה, אז פקר, כתבוני לדורות. עכשיו ידע כל גוי, שאם באים סתם על אומה, סתם יש פיראון. אז זה כן סיבה לדבר. אומרת הגמרא, רב ורב חנינה ורב יוחנן ורב חביב עמתנו, עוצרת הגמרא ואומרת, וכולי סדר מועד, תמיד בסדר מועד, כשמגיע כל היי זוגה, שמגיעים הארבע זוגות האלה, חלופי רב יוחנן ומעל רב, מוציאים את רב יוחנן ומעלים במקומו את רב יונתן. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבו לי לדורות, שלחו לה, הלא כתבתי לך, שלשים, שלשים ולא רביעים, כך אומר משנה בחוכמתו, אומר המלך שלמה, אתה יודע מה אמרתי לך? יש שלוש מקורות בתורה, בתנך, למחיית המלאק, ספר שמות, פרשת בשלח, ספר דברים, כי תצא, ספר שמואל, מלחמת הגג, שילשים כתב לך, ולא רביעים. מה פתאום להכניס פעם רביעית את עניין המלאק? אומרת הגמרא, עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה. איפה זה כתוב? כי כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר עושים באוזני יהושע. מה זה? כתוב זאת, מה שכתוב כאן, פרשת שם, ומשנתרת, דברים. זיכרון מה שכתוב בנביאים. בספר מה שכתוב במגילה. אומרת הגמרא, אבל עלי בדמת כתנאי, זה מחלוק כתנאים. למה? כתוב זאת מה שכתוב כאן, זיכרון מה שכתוב במשנה תורה. בספר מה שכתוב בנביאים דברי רבי יהושע, לפי רבי יהושע, אין בכתובים, אין אסתר. רב לזר המודעי אומר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה. הזיכרון פנוי למה שכתוב בנביאים אצל שמואל. בספר מה שכתוב במגילה. אמר רב יהודה אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. יש דין של כתבי הקודש שגזרו, כיוון שהיו לוקחים תרומה, כדי שלא יגעו קודשים, שמים ליד הספרים, אז מי אלה היו באים אכברים, אוכלים מהאוכל ופוגעים בספרים, גזרו, שמי שנוגע בכתבי הקודש זה מטמא את הידיים לתרומה וקודשים. אסתר שלא נאמרה ברוח הקודש, כך הבינה הגמרא, אז אין לדין של מטמא את הידיים, זה לא כתבי הקודש. אומרת הגמרא, למימרא דסבר שמואל אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה, מה אתה רוצה לטעון? שאסתר לא נאמרה ברוח הקודש. ואמר שמואל אסתר ברוח הקודש נאמרה, אומרת אבא כן, נאמרה לקרות ולא נאמרה להיכתב. עד כדי כך שצריך תגמור בגיטין סמר שלט להפרות להשם הפר אותו עתך. למה כתבו? להבנה הזאת. זה ניתן להיכרות, לפרסם את הנס, אבל לא לכתוב. אז זה לא כתבי הקודש. שואת להם, מהמאיתי וילמדו בבית, הרמייר אומר, כהלת אינו מטמא את הידיים, הוא מחלוקת בשיר השירים אם זה מטמא את הידיים. שיר השירים זה קודש הקודשים של שלמה. קודש הקודשים. אז על זה כתוב שזה מחלוק. רב שמעון מפקר. רבי יוסי אומר, שיר השירים מטמא את הידיים, ודאי, הוא מחלוקת בכהלת. רב שמעון אומר, כהלת מכולי בית שמאי שסוברים שלא מטמא, ומחומרי בית הלל שכן מטמא, אבל רות ושיר השירים ואסתר מטמאים את הידיים, אז הנה אתה רואה שמטמא את הידיים. עונה גמר, הוא, שמואל, דאמר כרבי יהושע, שאמרנו לאל שלא ניתן להיכתב, אז לא ניתן להיכתב, זה לא מטמא את הידיים. תנא רב שמעון בן מנסה אומר, כהלת אינו מטמא את הידיים מפני שחוכמתו של שלמה היא. זה לא ספרי קודש, זה לא רוח הקודש. חוכמתו של שלמה. אומרת הגמרא, אמרו לו וכי זו בלבד אמר, ולא כבר נאמר וידבר 3,000 משל. אם היה פה רק דבר אחד אז אני מבין, אבל היה 3,000 משלים, למה בחרו דווקא את זה? כך אומרים רשי על החומש ברוח הקודש. למה? רשי מביא מדרשים. איפה רשי החליט איזה מדרש כן ואיזה לא? יש מאות מדרשים, אלפים. למה רשי? רשי ברוח הקודש, כך מקובלנו. רשי על החומש. ואומר, אל תוסף על דבריו, ועוד יותר. הוא אומר, אסור להוסיף. למה אסור להוסיף? כי זה ברוח הקודש, זה ולא אחר. אומר את הגמרא, מה איזה אומר? למה צריך את זה? וחיתה עם המי מרתו ואמר, דיבה יכתיב ודיבה היא לא יכתיב. אולי הוא אמר הרבה. וזה הוא החליט, שזה הפנינים המובחרים, ואת זה לכתוב. אז תדע לך, ואומר, אל תשמע, אל תוסף על דבריו. למה לא להוסיף? כי ברוח הקודש. נסיים בזה, תניה. רבי אליעזר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ויאמר המן בליבו. תגיד לי מאיפה אתה יודע מה המן חושב בלב? בהכרח ברוח הקודש. רבי עקיבא אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רעיה. מאיפה אתה יודע? איך זה ייתכן? מה שמעת פעם על בן אדם שכולם אוהבים אותו? רוח הקודש. רמי אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ויוודע הדבר למרדכי. מאיפה הוא יודע? רוח הקודש אמרה לו. רבי יוסי בן דומיסקית אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ובביזה לא שלחו את ידם. שמעתם דבר כזה? מאות אלפים נלחמים ולא לוקחים ביזה. לא לוקחים ביזה. איך אפשר להעיד דבר כזה? אין מלחמה שאין ביזה. בהכרח, ברוח הקודש. אמר שמואל, יבואי אסם, אם אני הייתי שם, הוואמין המילסה דעדיף מכול, הייתי אומר דבר יותר טוב מכולם. שנאמר, קיימו וקיבלו. יש גוין הזה, אבל קיימו וקיבלו. קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. קיימו למעלה, מאיפה אתה יודע? בהכרח, ברוח הקודש. אמר רבא לכולו אית לפיך, לבר מדי שמואל דלת לפיך. הכל אני יכול למצוא את דברים. באמת הראיה של שמואל אלה את דברים. למה? דרבי אליעזר שאמר מה שאסתר אמרה, ויומר המן בליבו, סברה הוא דלא אבין איש, דחשיב למען ככבתי. והיה כמה פשטום, אבל אמר, דייתן דנפשי כמה. המן היה אזרח מספר אחד. כולם משתחווים לו. בא המלך ואומר למי? למלך, למי שהמלך חפץ ביקרו. למי המלך חפץ ביקרו? אחד ועוד אחד, זה המן. אז אסמור את זה לא רוח הקודש. דרבי עקיבא שאומר שוותהי אסתר נושאת חן, דילמה כרבי לזרד אמר מלמד שכל אחד ואחד נדלת לו קומתו, אנחנו מכירים את זה. אדם מזדהה עם דבר שקרוב אליו. כל אחד חשב שהיא דומה לאומה שלו. אבי אשת המלך, אף כולם מתגאים בזה. אבי נופת חן. ועד הרב מאיר, די מכר הבחי הברבה, מה שרב מאיר אומר, והיוודע דבר למרדכי. זה אמר, בקטן ותרש שני תרשים היו. בקטן ותרש שניהם היו תרשים, אבל זה מי היה מרדכי? מרדכי היה משיירי כנסת הגדולה. מרדכי ידע 70 לשון. אז הוא שמע, איזה רוח הקודש. ועד רבי יוסי בן דרומסקי, דילמה פרסטיקי שדור, היה שלוחים שהודיעו, לכן לא שלחו בביזה את ידם. אבל דשמואל ודאי סליחי פרחי. אומרת הגמרא אמר רבינה, היינו דם ריני, שיתב אחד הפלפלתה, חריפתה ממה לצני קריב. טוב פלפל חריף אחד, מסלים מלאים בדלויים. האמת, אני לא מבין את זה, אבל כתוב. טוב פלפל חריף אחד, אני לא מבין את זה. יביאו לי פלפל חריף, אני רעב. זה עוזר לי משהו פלפל חריף, אני רק ארקוד. יותר טוב פלפל חריף אחד מסל מלא דלויים? סל מלא דלויים יש לו מה לאכול, איזה מין מימרה זו? המסר הוא נכון, המסר ש... המימרה של שמואל, החריפות אחת של שמואל יותר מכולם. אבל התשובה היא פשוטה מאוד. הפלפל הוא ממתק את הגדרה, הוא נותן טעם, הוא התבלין. הפשט הוא שקודם על כל דבר אני יכול להגיד אולי זה לא רוח הקודש. בא פלפל חריף אחד ונותן טעם בהכל. אז תדע לך שהכל זה רוח הקודש. רק אתה חשבת יש לך תירוצים. אם שמואל זה מוכרח שזה ברוח הקודש, אז הכל זה באמת רוח הקודש. מסיימת הגמרא ואומרת. אז יוסף אמר מאחה, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. מאיפה אתה יודע מה יהיה בעתיד? מה אתה נביא? כן, ברוח הקודש נאמרה. אבל נחמן יצחק אומר מאחה, וזכרם של ימי הפורים לא יסוף מזרה. מאיפה אתה יודע? רוח הקודש, אסתר ברוח הקודש נאמרה.